טוב, אנחנו ממשיכים בסדרת הראיונות עם תלמידי מניטו, והפעם אנחנו פוגשים את מישל דרעי. אוקיי, מישל, אז אם תוכל להציג את עצמך במספר דקות, איך הכרת את מניטו, מה הייתה הפעם הראשונה שנפגשת איתו?
אז נתחיל ככה. אני ילד, בית ספר יסודי באיזה פרוור של פריס, ואני שומע את אבא שלי מדבר על מניטו כל הזמן מאז שנולדתי, כי הוא היה שייך לאורסה. הוא היה במגמה השמינית, משהו כזה, ואני בבית ספר לא יהודי, וזהו, ככה. אבא שלי, הוא היה מרבה לספר את הסיפור הזה, שבאיזה יום שהוא נפרד ממניטו, אמר לו ככה, ז'ורג'ה, אם אתה יום אחד אתה מחליט לאכול חזיר ביום כיפור, אל תשכח להגיד ברכת המזון. אז אבא שלי, הוא גם היה אוהב לספר, זה כל החיים הוא סיפר את הסיפור
הזה. מי אמר את זה?
מניטו אמר לאבא שלי ביום שהוא סיים את השנה, אוך זה, בסוף השנה.
הוא אמר את זה בצחוק?
אני לא יודע אם זה בצחוק או ברציני, אבל אבא שלי לקח את זה רציני מאוד. הוא הקפיד לא לאכול חזיר ביום כיפור, כדי לא להגיע להגיד ברכת המזון אחרי זה. לא יודע.
אבא שלך היה שומר מצוות?
היה שומר מצוות. בצורה חלקית, כמו שיהודי אלג'ריה עשו את זה, ידעו לעשות את זה, להתאים את החיים האזרחים למסורת מאוד חזקה.
כלומר,
ואמונה מאוד עמוקה.
אתה מגיע מאלג'יר בעצם, המוצא של המשפחה.
כן, אבא שלי נפטר לפני חודשיים, בגיל 88, אז אני חייב להתחיל עם הסיפורים של אבא שלי. על הסיפור הראשון של אבא שלי, הוא היה צריך להשלים בגרות הצרפתית, וזה היה בשנת כנראה של 58 או 57, אנחנו לא יודעים בדיוק, הוא הגיע לאורסה לבד, איזה יום שישי אחר הצהריים, והוא ביקש לדבר עם המנהל, עם מניטו. הוא ידע ש... אז הוא אומר לו, אני צריך להשלים בגרויות, ולכן אני רוצה להירשם לשנה. אז מניטו אומר לו, אתה לא יכול. כבר הרשימות נסגרו, אתה לא יכול. אז בשני הוא היה בן אדם מאוד אציל, ולא לא עושים מסע ומתן. טוב, תודה רבה. והוא קם והולך. הוא יוצא מהמשרד, יוצא לחצר הגדול של אורסה, מגיע לשער, ומניטו רץ אחריו ואומר לו, רגע, איפה אתה בשבת? אז אבא שלי אומר לו, אני לא יודע. אז הוא אמר, טוב, תשאר בשבת, אחר כך נראה. והוא נשאר כל השנה. וזה היה קבוצות מאוד מצומצמות, אני הבנתי מאבא שלי, שמונה גברים ושמונה שמונה בנות. שמונה ושמונה.
זה היה התחלה של אורסה.
אורסה, של אבא שלי. וזה שינה לו את כל החיים, אבא שלי. הוא לא היה יום אחד שהוא לא דיבר על מניטו, הוא היה עובד כרוקח, ועד סוף חייו הוא היה מצטט את השיעורים שהוא שמע ממניטו, הוא זכר הכל בעל פה כמעט, כל השיעורים של כל השנה, ואני גדלתי בתוך זה. וחיפשתי בפרוור איפה שהייתי, בסוברן, בסן סנלי, זה ליד פריז, רבנים שיכולים ללמד גם תורה, כי הייתי צמא לשמוע תורה, אפילו שהיינו כמעט יחידים בעיר כיהודים.
על איזה זמן
היו גם? אני לא זוכר שאכלנו כשר, אולי מדי שבת, אולי פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, כשהסבא שלי היה מגיע, הוא היה מגיע עם מזון כשר, אבל בבית
רגע, אני רוצה רק להבין. אנחנו מדברים על מצב שבו אבא שלך שרק את מניטו, כלומר, זה היה אצלו ככה בדם, וגם אתה גדלת על זה, אבל מצד שני לא שמרת מצוות.
לא, היינו בפריז, המשימה העיקרית הייתה אחרי יציאה מצפון אפריקה, מזון, לחיות, להרוויח כסף, לגור, לדור, לא היה כלום, לא היה להם שום דבר, שום אגורה בכיס. ובשני הרוקח, ובגיל 17, כשההורים שלי איבדו את או התחילו לאבד את הוריהם, אז חיפשתי זהות יהודית, כי פתאום אני נפגש עם יהודים בזמן ההלוויות, בזמן השיבה, וחוץ מהמשפחה לא ראיתי יהודים. והתחילו לדבר דברי תורה. אז זה...
מה זאת אומרת? מה הייתה החברה שלך אז?
בית ספר...
צרפתי?
תיכון, צרפתי,
כל... לא יהודי.
לא יהודי.
הבנתי, איזה שנים מדובר? 1900?
אני נולדתי ב-61, אז עכשיו אני בן 17, משהו כזה, אנחנו ב-78.
בסוף
ה-70. ואני מחפש בעיר, אין, קודם כל, אין בתי כנסת, כמובן אין רבנים, האפשרות היחידית זה לחפש בפריז, ואני רואה, אני מגלה שמניטו מגיע לפריס, לסמינריונים בפריס, והוא מלמד, אבל להגיע מפרוור לפריס היה מסיבה בלתי אפשרית. יכולתי לעשות את זה רק כשהייתי סטודנט לרפואה, משנה הראשונה עד שנה האחרונה השישית שהייתי בפריס, עליתי בשנה השישית בעצם לארץ, במשך השש שנים האלו חיפשתי את מניטו כל פעם בשיעורים שהוא היה נותן בסנטר ראשי, מרכז ראשי, ברוי ברוקה. זהו. אחרי השנה הראשונה, כבר שוכנעתי שאני יהודי, שאני רוצה להיות יהודי, שאני רוצה להעשיר את התרבות הזאת, וחשבתי אם אבא שלי הכי טוב זה אולי ללכת להתנדב בקיבוץ. אז... מיד אחר הבגרות יצאתי להתנדבות 4 חודשים בקיבוץ בית הורם, ונתנו לנו עם, במתנה לכל המתנדבים שבאו שבוע סמינריום ציונות במחאות בירושלים. עכשיו, כל מיני קורסים, שיעורים, הרצאות, שמענו, ובשבת היה שיעור של מניטו, חיכיתי לזה. למעשה, זה היה הפעם הראשונה שראיתי אותו. עוד לפני, כי עוד לא הגעתי, עוד לא הייתי סטודנט. אז אני לא זוכר מה הוא אמר בשיעור הזה בכלל, אבל אני זוכר דבר אחד. אחרי השיעור החלטתי לעלות לארץ, החלטתי כמה שיותר מהר ללמוד עם מניטו ולחפש את הזהות שלי. זה היה חד משמעי, שיש חובה להיכנס, לחזור הביתה וללמוד תורה ולהשתלב עם העם היהודי. זה היה, אבל למחרת טסתי לפריז כדי להתחיל ללמוד רפואה, למדתי רפואה. וכל שנה הייתי מגיע לארץ, ברגע שסיימתי את השנה השישית, עליתי לארץ, עוד לא היה לי את עבודת גמר, עבודת גמר עשיתי על רפואה ציבורית בישראל, ולא עזבתי את מניטו בכל השנים האלה. תוך כדי שלמדתי רפואה, אז התחלתי לאט לאט ללמוד תורה עם הרבנים שמצאתי בפריז. כשמניטו היה מגיע הייתי הולך לשמוע אותו. זה היה פעם בשלושה חודשים, איזה שבוע אחד, זה מה שהוא היה עושה. ו...
אחרי שעלית לארץ כבר ראית יותר בשיעורים שלו?
כשעליתי לארץ, היו לו שיעורים במקום שנקרא מרכז יאיר. כן. המרכז יאיר היה באזור של עמק רפאים, ברחוב יהושע בן נון, אחר כך היה ברחוב עמק רפאים, ובסוף הוא היה ברחוב מוריה. זה היה שונה ממעיינות.
אה, זה שונה, אז אנחנו רואים מרכז יאיר.
מעיינות זה ההמשך של אורסה. זה היה גם כן אנשים שהיו בסוג של לימוד של שנה, ולא זכיתי לזה. אבל באתי לשיעורים כאקסטרני במעיינות, כל פעם שבאתי לארץ, בזמן שהייתי סטודנט כרפואה.
הבנתי. ואז גם מה שסיפרת, שהיית נוכח גם בשיעורים של שערי אורה, נכון, שאנחנו שומעים באתר.
כן.
אז שם וגם הבאת אותו, סיפרת שהיית מביא אותו...
כן, השיעורים של שערי אורה זה היה לקראת הסוף.
כן.
לקראת הסוף.
אז רגע, לפני... שסיפרת שהחלטת לעלות לארץ אחרי הפעם הראשונה ששמעת אותו, אתה יכול להסביר למה, מה היה שם? כאילו, מה היה במניטו שפתאום גרם לך ככה להחליט?
אני זוכר שפעם אחת החזרתי את מניטו לבית שלו, סיפרתי לך את זה כבר, ויום אחד הייתי חייב להתוודות, ואמרתי לו, אתה צריך לדעת את הסיפור הזה, שהייתי ב... ראיתי אותך פעם הראשונה, אני החלטתי ביום אחד לעלות לישראל, ללמוד תורה, להקים משפחה יהודית בארץ, בזכות שעה אחת של שיעור. הוא אמר, אתה לא מפליא אותי. לכל אדם יש עובר לו חוויה של הר סיני קטן. וזה הר סיני שלך, אבל כל אדם עובר באיזשהו שלב חוויה כזאת שנקרא הר סיני. פשוט, היה לך התגלות.
מה, בשיעור של
מניטו? בשיעור הזה של מניטו, הראשון.
אבל אתה רואה שיש אנשים שלא חווים את הדבר הזה, ולא עולים לארץ או משהו
לא... זהו, לא... לא הקשבתי לו. אני אמרתי, אני מבין. ובאמת אני מבין, כי אני חוויתי את זה, זה...
תתאר את התחושה.
הייתי מאוד בעולם אחר.
מה זה עולם אחר? תתאר את התחושה.
דיברתי צרפתית, בקושי ידעתי לקרוא. התרבות שלי הייתה תרבות כללית ולא תרבות עברית. לא ידעתי, הבר מצווה אני למדתי בעל פה עלייה ראשונה. אבל המסורת הייתה חזקה.
לא, מה זה התחושה הזאת של מעמד הר סיני?
מעמד הר סיני?
מה היה שם? אתה יכול לתאר?
מה שאני שומע, המסר התורני החזק הזה מדבר אליי. זה שייך, הוא מדליק לי את הנשמה שהיא מוכנה לזה. זה קשה להסביר במילים, הרגשה של... הרגשה טובה, הרגשה של... אני בבית.
אני בבית. וואו, מדהים. אוקיי, ממש מעניין.
אז אני חושב שלכולנו יש אפשרויות לשמוע שיעורים, אבל לא תמיד זה מדבר אלינו. האמת היא שבשיעורים של מניטו, שאחר כך התמדתי מאוד ברגע שעליתי לארץ, היה שיעור ביום שני בערב, שהיה על מחשבה יהודית באופן כללי, פעם זה היה על המהר"ל, פעם זה היה על המדרש, בסוף זה היה על שערי אורה, יום שני בערב. היה שיעור יום רביעי בצרפתית על פרשת השבוע, היו שיעורים בודדים לבקרת משה, לא כל שבוע, לא במרכזי העיר, לתלמידים נבחרים, נאמר ככה, מתקדמים. וזהו. היו שיעורים אחרים במרכזי העיר, אבל לא של מנהיגה. זה השיעורים הקבועים, פרשת שבוע ומחשבת יהודית.
אני רוצה רגע לשאול על שיעורים של לומדו. יש רבנים, לפעמים אנחנו שומעים דברי תורה שהם משעממים. זה קורה. אני לא שמעתי מישהו שאמר על מנהיגתו שהוא משעמם. למה לפי דעתך זה
ככה? זה באמת תעלומה. לדעתי זה, אפשר להסביר את זה רציונלית. אפשר להסביר את זה גם לא רציונלית, אני אתרים ברציונלית. היה לו שפה עמוקה מאוד בצרפתית, מבוססת על צרפתית מאוד עשירה. מי שהיה לו אוצר מילים רחב, שפה פילוסופית, שפה ספרותית, שפה לא שפה פשוטה, אז הוא היה נהנה מזה על הדיוקים, כי הוא תמיד היה מחפש את הדיוק, והיה לו ענווה משכנעת. ענווה שהוא לא היה שם את עצמו מעל מישהו שמקשיב. הוא היה שם את עצמו רק כאמצעי כדי למסור איזה מסר מסיבי, חזק מאוד, שאי אפשר לו לשמוע. ואז זה מתחבר להסבר היותר לא רציונלי. הוא היה מחובר לעולמות עליונים, ככה אני חושב. תורתו אומנותו זה היה אצלו. התורה שלו הייתה אחרת מ... סתם מישהו שקורא מספר, או סתם מישהו שלמד ועושה הרצאה, או סתם... הוא היה מחובר לאינסוף, לקדוש ברוך הוא, כאילו זה הקול האלוקי שמדבר מתוכו, והוא היה גם... הוא אוהב לדבר על הנושא הזה. מה זה נבואה? מה זה קול נבואי? מה זה... אדם, מה זה קול של אדם, מה זה קול של רב, מה זה קול של נביא, מה זה קול של משיח, מה זה קול...
אתה מתאר פה בעצם כאילו היה לו התגלויות כאלה.
הוא לא היה אומר ככה, הוא לא היה אומר, אני מתגלה או משהו כזה. אז תמיד ענווה.
אולי נעבור על הקטע הזה שאני מחבב סיפורים. יש לך סיפור מאפיין עליו? אולי נגיד נתחיל עם הענווה, משהו שאתה זוכר ככה נצרב אצלך ש...
כן, הרבה פעמים הוא היה מצטט דברים ואומר אני לא זוכר. לא זוכר, אולי מישהו יכול לעזור לי?
שזה לכאורה אתה מסתכל, אתה שומע את זה, אתה אומר מה, כאילו זה לא כן. רציני, איך אתה לא זוכר
כן, כמה כל? כן, אני זוכר שהוא היה שואל, הוא היה אוהב את אורי שרקי, כי אורי שרקי הוא היה מוציא מהר מאוד את כל הציטוטים. לפעמים הוא היה אומר, אני עושה לכם חידוש שאני מסופק אם אני שמעתי אותו, או אם זה... אני לא זוכר. הוא לא היה בא בצורה של אני יודע ואתם לא יודעים, למשל. לא.
אבל הוא כן יודע ואתם לא יודעים, בעצם.
אולי בגלל שכולנו לא היינו יודעים, אבל זה היה רמה אחרת. הכל היה גם כן בחינם. אז הוא היה מקפיד על זה.
לא לקחת כסף.
החינם הזה, הוא... יש לו מחיר.
מה המחיר?
ענק. הוא, קודם כל, הוא ויתר על הרבה מקומות שהוא היה יכול להיות רב של קהילה, למשל במונטריאל, הוא סיפר לנו שפעם הציעו לו להיות הוא ויתר, הוא... בחיים האישיים הוא לא... הוא לא חיפש להיות עשיר, הוא לא חיפש ליהנות מהרבנות,
כן.
למשל.
כן.
ונראה לי ש... גם זה היה תורה במתנה אמיתית, הענקה, מחווה שזה נכנס אלינו בחסד.
כלומר, לא הרגשת את המתח הזה של יש פה דמות סמכות עכשיו, שהיא נותנת לך ב...
כן, כן, סמכות. סמכות, ואם הוא היה, אם הוא היה שומע...
אה, זאת אומרת שכן.
אנשים נתנו לו בוודאי כבוד וסמכות, והיו קמים, וכשאנשים קמו לפני השיעור, הוא אמר, לשבת, לשבת, לפני שהוא נכנס, שוב, בבקשה. הוא לא רצה את זה. ושלום רב, יש רב כאן? הוא לא היה אוהב שמפרגנים לו. למרות שאנשים היו אומרים לא רע והוא היה עונה. אבל אם זה היה בצורה יותר מדי, הוא היה מסרב.
מה, תספר משהו?
למשל, הוא היה חבר מחלק מהמקשיבים. חבר.
חבר, אבל אתה נפגש איתו, קשה להיות חבר של...
לא, לא, אני לא, אני פחדתי ממנו.
אתה מצטער על זה, אתה אישית לא
אומר חבר? הרגשתי אימה, אימה, ממש...
אימה?
אימה, פחד.
למה?
ממנו, מהעומק, מהכוח, מה... התקשרות ל...
אבל למה פחד? מעניין.
פחד שאולי אני אגיד משהו שהוא לא נכון, או שהוא...
ואז מה?
הוא היה יודע גם לתת נזיפות לאנשים ש... לא מתנהגים כהוגן.
כלומר, אתה מצייר דבר כזה, שמצד אחד הוא היה ענב, ולא חיפש את הכבוד, מצד שני מאוד נתנו לו כבוד.
מאוד.
כן. מעניין. ממש מעניין. מה היה אחרי השיעור? אחרי שסיימת את השיעור, מה אתה זוכר שהיה? הסתיים השיעור, איך אז? מה היה האינטראקציה עם הניתוח אחרי השיעור?
אחרי השיעור, אני זוכר שהיו אנשים שהיו הולכים לשאול שאלות, כולל אני בהתחלה, הוא לא היה אוהב, הוא היה עייף אחרי השיעור. הוא לא רצה להמשיך. אולי הכרתי אותו ב, נגיד, 15 שנים האחרונות של החיים. אולי, פעם אחת הוא אמר לי, בפירוש, אם יש לך שאלה, זה בזמן השיעור אחרי. או, הוא אמר, אם אתה שואל, תשאל, קשור לשיעור. לא תשאל שאלה אחרת. בהזדמנות שאנשים באים לשאול, כנראה הוא... היה לו... גם לא צריך להגזים. הוא בא לתת באופן, בחסד, שיעור. ואנשים רוצים עוד ועוד ועוד ועוד, וצריך אולי לדעת, יש מנה ולא להגזים מעבר למנה.
כן, מידת הדין. גבולות.
גבולות. הוא כן, לשים גבולות.
הוא היה טוב בלשים גבולות.
אני חושב.
אתה דיברת איתו על נושאים גם אישיים?
לא.
לא?
לא. אני רציתי, נורא רציתי להזמין אותו לחתונה שלי. התחתנתי שנה שעליתי. ואמרתי לו, ואשתי היא מה... משפחה שלך, היא, יש לה סבתא שהיא בת דודה, היא בשם אשכנזי. אז אתה חייב לבוא. אז הוא לא בא. הוא לא בא. זה היה כבר ב-92, הוא נפטר
ב-96,
זה כבר בשנים האחרונות, שהוא היה אולי, ואי אפשר ללכת לכל חתונה של כל תלמיד, היו לו אלפי תלמידים, אבל הוא שלח...
ברכה.
כן, כרטיס, והיה כתוב שפע ברכות. שמעתי את הכרטיס הזה.
אז למה לא דיברת איתו על נושאים אישיים
אבל? כיוון שאתה צריך להבדיל לפי... היה לו הרבה לקחים תורניים, או רוחניים, או מוסריים. אחד מהלקחים היה לא לערבב את הלימוד תורה לבין כל מיני מוטיבים אישיים, זה לא קשור. התורה היא שכלית, היא כללית. אם אני רוצה לקחת לקח בסדר, אבל לא לערבב, לא לערבב, לא לערבב הבנה.
לא, אבל אי אפשר
להתייעץ, כאילו?
להתייעץ,
הוא... משהו פשוט לא... היה אפשר להתייעץ, פעם התייעצתי איתו, אבל בכיתי לו שהרב של הקהילה שלי לא רצה ללמד אותי טעמי מקרא. למדתי טעמי מקרא מרוקאים, רציתי ללמוד טעמי מקרא אלג'רים. לא, אפור. אלג'רים ורציתי ללמוד מרוקאים. אז הרב אמר לו, אין לי זמן. אז הלכתי למנטו, אמרתי לו, איך זה יכול להיות? דיגעתי. הוא אמר לך ש... הוא אמר, תדע לך. הוא אמר לי, תדע לך שיש רב גדול ויש רב שאינו גדול. הרב גדול זה רב שיודע לרדת לרמת הקטן. זה רב גדול. ושהוא מוכן לקחת מזמנו בשביל אנשים קטנים ללמד את זה. הוא אמר, אל תיפגע, תחפש רב יותר גדול ממנו, זה הכל. אל תיפגע ממנו, הוא פשוט לא רב מספיק גדול. אבל לא הלכתי להפריע מניטו בשביל לשאול אותו את השאלה הזאת. הייתי מלווה אותו ברכב שלי מהשיעור לבית, אבל לא תוך כדי שיחה. רוב הזמן בנסיעה היה שקט דממה. הוא היה עייף, והרבה פעמים היה ביקש לא לדבר.
הוא ביקש ממך לא לדבר?
כן, לא... כן, הוא היה עייף.
הוא ביקש שאני צריך שקט עכשיו?
לא, הוא לא אמר את זה, הוא אמר... אני ראיתי שהוא יושב נרגע מהשיעור, אם הייתי, גם התביישתי לדבר, אני חושב.
אבל ראית שהוא צריך את השקט הזה.
כן.
אבל רגע, אם נדעת השאלה, כאילו אתה אומר שרב גדול יורד לרמה הקטנה, אבל אתה מתאר את מניטו בתור מישהו שהוא דווקא לא ירד לרזולוציות הקטנות האלו.
הוא ירד. הוא ירד?
הוא ירד.
הוא ירד. דוגמה...
כן,
זה
בערכי השיעור, כן?
כן, בזמן השיעור, אבל... ירד, בטוח ירד. אבל אני לא יעשתי לבקש ממנו דברים יותר מלא אינטימיים.
הבנתי. יש איזה סיפורים מאפיינים שככה אתה זוכר שיכולים ללמד על האישיות שלו, על... איך שראית אותו?
על האישיות שלו.
כן.
האישיות שלו זה היה... הוא ידע, למשל, להשמיע לנו את הילד שבתוכנו.
וואו.
יש לנו ילד יושן בתוכנו, והוא היה מצחיק אותו, הוא היה מעורר אותו, הוא היה מנשק אותו בשיעור, במילים שלו. הוא היה מחבק אותו, הוא היה מגדל אותו, הוא היה בן אדם בשפה פשוטה מאוד, אמרתי שפה שהיא יכולה להיות מאוד גבוהה, אבל גם משפטים פשוטים, מילים פשוטות, זה לא היה תמיד ברמה גבוהה. אפילו כשמדברים עם ילד, צריך להיות ברמה גבוהה, דווקא, אני חושב, כדי לדבר כמו שצריך עם ילד. ותמיד נוגע. אני זוכר שפעם אמרתי לחבר שלנו אחר, בשיעור שעים של מעיתו, אמרתי לו, אני חושב שבזמן השיעור של מניטו קורה שהוא מדבר לכל אחד באופן פרטי. למרות שיש שיעור שהוא כללי לכל, כללי כמו הרצאה, כמו ברפואה, אתה מדבר עם ביולוגיה, אתה נותן שיעור כללי, כמו שאתה מדבר על פרשת השבוע, אתה מדבר איזה שיעור כללי, אבל מניטו לא היה עושה רק את זה. הוא היה קודם כל, כל הזמן סורק את ה... את ה... את התלמידים שנמצאים ב... שנמצאים בשיעור כל הזמן, מסתכל. וכשהמבט שלך חוצה את המבט שלו, הייתי מתחשמל. זה היה מבט עמוק. הקול שלו גם היה קול דק, לא גס, עדין, מתוק, חזק מאוד, עמוק.
המבט שלו היה עמוק,
כי המבט היה כמו הכל.
כי המבט לא רואה...
גם הידיים שלו, הידיים שלו, מישהו צייר פעם את הידיים שלו, איזה אומן, דקות, עדינות, ארוכות, יפות, כמו של פסנתרן.
כי מה אני שואל, בהקלטות שומעים שיש לו קול עמוק, אבל אתה אומר שגם המבט היה עמוק.
אז הוא היה סורק את הכיתה, ומדבר על כל אחד באופן אישי. ואז לפעמים אני יוצא עם אנשים ומשוחח עם האחרים. הבנת את זה? הבנת את זה? לא רגשת שהוא דיבר אליך? או שהוא דיבר על...
באמצע השיעור?
אני חשבתי, באמצע השיעור לכל אחד. והרבה פעמים שמעתי תגובות מאנשים אחרים שכן, זה כאילו מדבר לכל אחד ואחד באופן פרטי. היה לו תורה כל כך... כללית שיכולה להיות, להיות, זה כמו, ידע לדבר באופן, מספיק עמוק כדי שזה ייכנס לכל נעל, לכל לב, לכל מוח, לכל מוח ולכל לב. ב-75% מהמקרים.
מה 25%
האחרים? ב-25% מהמקרים, לא. זה היה שיעור כללי, שלא מדבר אליי באופן אישי. אבל זה הרבה, עדיין זה הרבה.
וואו, יש לך עוד סיפור שאתה זוכר ככה, יכול ללמד על דברים, האישיות שלו?
כן. פעם היה משהו מאוד חזק. שזה מישהו, הוא נכנס, מישהו יכול לסכם את השיעור של פעם שעברה כדי להזכיר איפה שהיינו. תמיד הוא היה אוהב לעשות את זה, או בעצמו, או לשאול למישהו. באותו שיעור היינו מעט אנשים, נראה לי שזה היה השיעור של שערי הוראה. והיו מעט אנשים, וראיתי שאנשים מאוד חזקים לא נמצאים, ובמקום שאין אנשים, אז צריך להעיז. אז העזתי לדבר, וסיכמתי את זה במילים אחרות. כלומר, במילים שלי, מילים כאילו אני רוצה לעשות מודרניזציה. להשתמש במילים מודרניים, ואני מוסיף זציה בסוף. קיבלתי נזיפה, שהפעם הייתי צריך ללכת לרב הקטן, כדי שהוא ינחם אותי מהנזיפה הזאת שקיבלתי בפומבי, ממש מול כולם. הוא אמר, אסור לשנות את המילים של הרב. לעולם ישנן האדם בלשון רבו.
איזה רב? הרב ג...
לא משנה, אם אני שומע שיעור, או אם אני מצטט משנה, או גמרא, או לא משנה מה, או פסוק, אני צריך להיות נאמן, המקור. ואם הייתי צריך לסכם את מניטו, צריך לסכם את מניטו איך שהוא דיבר, ולא לשנות מילים, ולהתחיל להפוך את השיעור לסוג של מושג, או
רגע.
למדנו מושגים. לא למדנו מניתו, מושגים.
אבל ניתו גם מתרגם טקסטים בלשון שלנו. הוא מלמד את המערב, הוא לא מצטט אותו מילה במילה. הוא גם מלמד אותו. אז למה אתה לא יכול לעשות אותו דבר למדתי?
זה באמת השאלה ששאלתי לרב הקטן. והרב הקטן הוא באמת אמר לי, שצריך לדייק, ומניטו הוא דייקן, הוא לא רוצה שיגידו דברים בערך. אם החלפתי מילה, לפעמים אני יכול ליפול במושג אחר. ככה אני חושב שזה העניין. אנחנו לא באים לעשות סוג של קטלוג, לקטלג מושגים.
מה סיפרת? משהו על
הלוויה
שלו?
הלוויה שלו הייתה, מי ירו לעשות אותה, זה היה לקראת שקיעת החמה, וחיכו קצת מאנשים שבאו מחוץ לארץ להלוויה. היה המון אנשים בממדים שלי. אנחנו לא מדברים על הלוויה של איזה רב הראשי של ישראל. מי שעשה לו את הנאום, זה היה הרב הראשי לישראל דווקא, הרב מרדכי אליהו. הוא דיבר עליו מעל הגופה שהוא הציל הרבה יהודים בצרפת מהתבוללות, וזה באמת נכון. אני אחד מהנציגים האלה. ולאט לאט כולם יצאנו משמגר, הגענו לרמנוחות. ואני חשבתי, אני צריך להגיד קדיש, לא צריך להגיד קדיש. זה לא אבא שלי, אבל זה כמו. זה חזק מאוד. ופתאום אני הבנתי משהו. מיהודה ליהודה, ככה. רבי יהודה הנשיא, מה שהוא עשה כל החיים שלו, זה לקבץ את התורה ולהכניס אותה לקובץ בכתב, שנקרא המשנה. ומניטו עשה בדיוק ההפך. הוא לקח כל הספרים ופתח אותם ודיבר אותם בעל פה, ולא רצה לכתוב. לא רצה לכתוב, הוא רק רצה לדבר ולדבר ולדבר. עכשיו אני שמח מאוד שאני חושב שאין יום אחד שהקול שלו לא נשמע ברשת או בקלטות או באינטרנט, אני לא יודע, היום כל הכלים, והוא ממשיך, לדבר. הקול הזה שבא מסיני בעצם, מאוד. זה הפוך. רבי יהודה אשכנזי, מניטו. הנה, עובדה, אתה קורא לו מניטו. למה אתה קורא לו מניטו ולא רבי יהודה אשכנזי? או הרב מניטו, או הרב יהודה, או הרב אשכנזי?
כולם קוראים לו.
בגלל הענווה שלו, אני חושב. הוא לא... אבל זה לא מניטו. זה לא רק מניטו. מניטו זה אחד מהתפקידים שלו. הוא היה הרבה יותר מזה. הוא לא היה רק בתפקיד של ראש שבט בצופים הצרפתיים בתקופה הזאת. אתה יודע מה זה מניטו אצל האינדיאנים?
כן, הרוח הגדולה. איך היה אבל התחושת פרידה ממנו בלוויה? איך היה לך להיפרד ממנו?
היה קשה, קשה. אני לא יכולתי במשך חודשים ארוכים לשמוע תורה אחרת ממישהו אחר. לא יכולתי. ואמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות ככה, מניטו.
למה לא יכולת לשמוע?
זה כמו ש... כאילו צריך לרדת ולבטא, וזה כמו מישהו שהיה אוכל לחם, ופתאום צריך לאכול מצה. לא, זה לא דוגמה טובה אולי, שראה כל החיים, הנה זה דוגמה, בצבעים ובתלת מימדי, ופתאום הוא צריך לראות בשחור לבן, בשטוח.
אמרת שמניטו לא התכוון לזה.
אבל תוך, לא, בכלל לא, אבל תוך כמה שנים אני ראיתי שהמסר של מניטו עבר. חלחל בחברה הישראלית כולה, וגם מחוץ לגבולות הישראלית.
וגם אתה אומר אצל החרדים, אמרת.
אני חושב, אני לא אומר שהחרדים משדרים באותו גל כמו מניטו, בכלל לא.
אז מה זה אומר חלחל?
אבל בלי לדעת, הרבה אנשים לוקחים בחשבון את כל ההקדמות וכל הדרך ארץ שהוא יסד כבסיס ללימוד תורה. לא כולם שמים לב על זה. אני יודע, באופן כללי מאוד, באופן סכמטי, כמו שהוא היה אומר בעצמו, אל תיקחו אותי ב... מילה במילה, כי יש בטח אנשים בתוך החברה החרדית שלא, אבל גם אצל החילונים ראיתי את זה. המסר שלו חלף. לא, לא חלף. חלחל בכל שכבות החברה הישראלית, בכל השכבות.
יום אתה רואה את זה, אבל מעניין איפה אתה...
אפילו אם זה בצד השלילה, אנחנו יודעים שאנחנו לא מוסרים, אבל לפחות אנחנו מדברים על המוסר. התורה של מניטו, אי אפשר לצמצם אותה על עמוד אחד, אבל יש אחד מהעמודים היסודיים שלו, זה המוסר. בראשית, קודם כל, הקדוש ברוך הוא נותן מקום לנברא, ואנחנו צריכים לתת מקום לזולת, ואנחנו צריכים ביחס בינם לחברו, עם שכנים, עם בכביש, קודם כל לשני. וזה זה, 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 זה אחד מהמסרים הגדולים של מניטו, ואנחנו יודעים את זה, לא קל ליישם את זה, אבל מדברים על זה, זה הנושא היום. זה הנושא.
נכון. וואו, מרתק. ממש מרתק. לראות איך שהוא שינה, איך שהוא באמת שינה אנשים. על התורה שלו, על הדברים שהוא מסר, ו... כל כך הרבה, אתם יודעים, הוא שינה כל כך הרבה אנשים, בקטע.
איך הוא שינה?
נגע, נגע בכל כך
הרבה. מה שאני מתקשה להבין זה מישהו שלא ראה אותו, באמת אישי, מדבר, איך אפשר מקלטת או מספר להתרשם מהגדלות.
למה? אתה רואה הבדל?
כי...
מה ההבדל בין הדברים? איך אתה רואה את ההבדל בין הדברים?
אם הוא כל כך הקפיד על התורה שבעל פה, סימן שהדברים שנאמרים בעל פה ולא נכתבים, אם נכתבים זה פחות.
לא, מה מבחינתך ההבדל בין מישהו ששומע אותו היום למישהו שראה אותו אז?
אני הקפדתי למשל לא לשמוע קלטות שלו, של שיעורים שלא שמעתי.
וזאת מכיוון ש...
מחשש שאולי זה לא יהיה נכון, או... אבל זה לא נכון. לא עשיתי, זה היה בהתחלה, בסוף גם כן. אני חשבתי שאפשר לשמוע קלטות של שיעורים של שנות ה-70.
אוקיי, איזה מסר יש לך להעביר לדור הצעיר היום ששומע את מניטו? מה... מה חשוב לך שאנשים ידעו?
קודם כל, זה מאוד חשוב לשמוע את השני שיעורים האחרונים שלו על ה... זה כמו ירושה שהוא השאיר, אני חושב. הוא מדבר על תורת הרב ותורת האבא. על החשיבות של האבא. ועל החשיבות האחרת, אולי הפחותה, של הרב.
איזה עוד שיעור יש?
זה שני השיעורים האחרונים.
יש רק שיעור אחד?
על הנושא הזה. שני שיעורים האחרונים. זה חשוב. צריך לדעת ש... אי אפשר לגשת לשום ספר, לדעתי, של התורה ש... בעל פה שנכתב, כמו משנה או גמרא או מדרש או אפילו דברים יותר עמוקים, בלי לשמוע מניטו. זה הכרחי, ויש מניטו על כל נושא ונושא. יש מניטו על קבלה, יש מניטו על חסידות, יש מניטו על, כמובן, על מדרש.
אתה אומר שבעצם לא כדאי לגשת לשום תחום ביהדות בלי הקדמות של מניטו.
אפשר להתחיל בלימוד את המדרש, וחייבים גם לשמוע את מניטו, כי זה הוא סגר, לפי דעתי, מעגל ענק של מסורת של תורה שבעל פה, של התחילה עם הראשונים, האחרונים, התחילה עם תנאים להיום, ואני חושב שהוא סגר מעגל. צריך לי, הוא סיכם 2000 שנה בעצם של גלות וגאולה. המסר שלו הוא מסר מסכם. אפשר ללמוד מדרש בלי מניטו, אפשר ללמוד מניטו בלי מדרש, אבל לא לעשות את העבודה הזאת, זה לשמוע מה מניטו אמר, זה חסר.
מישהו שלא יודע צרפתית, והשיעורים האלה בצרפתית, מה יעשה? טכנית.
צריך לעשות את העבודה של התרגום. חייבים. חייבים לעשות את העבודה. יכול להיות שיהיו כלים מתקדמים יותר שיעשו את זה, אני לא יודע. הוא היה מפחד מהסיברנטיק קראו לזה. אתה יודע מה זה סיברנטיק? סיברנטיק זה מחשבים. זה בשנות ה-60, סיברנטיקה.
הוא לא אהב מחשבים?
לא, לא. אחד מהנושאים העיקרי שלו זה שהתורה תהיה פרסונלית ולא בלתי פרסונלית. הוא לא מצא תרגום עברי למילה בצרפתית פרסונלי. התרגום הרגיל זה אישי. למשל, השגחה פרטית, השגחה פרסונלית. פרסונלית לפרסון. פרסון זה... הפרסון,
אישיות.
האישיות היא מורכבת מ5 אצל מניטו.
כן, נפש...
כן, 5 מדרגות. הוא לא היה מדבר במושג כזה, נענחי. הוא לא היה אומר את זה. זה דוגמה של ענווה. הוא לא רוצה להציג את עצמו כמו מקובל. לא בשיעור פומבי. הוא לא היה. אבל הוא אומר, יש 5 מדרגות לנפש. ואז הוא היה מצטט ומסביר כל אחד באופן רציונלי. הוא לא היה אמר, הוא לא היה אומר, נחנחי, יש 5 מדרגות, מצטט אותם וזהו. לא. לא. כל אחד היה מפתח מה זה נפש, מה זה רוח, מה... בצרפתית או בעברית.
כלומר, היה חשוב לו, אתה... ולא נמאס, אתה חושב שלא... הוא חוזר על עצמו הרבה. הוא גם כל פעם מסביר, מחדש ומרחיב. זה לא מעייף, אתה לא חושב שזה,
כאילו, נחל, זה נשמע מעייף. כל פעם היה מביא חידוש.
כל פעם.
צבע נוסף. כמו שאמרתי, זה רב צבעים. רב צבעים, זה כמו שלמשל בגמרא, בדף אחד, אותו מדרש נמצא עם יותר מילים, ובמקום אחר עם מילים אחרות, ומילים חדשות, ומילים חסרות, אז התמונה נבנית לאט לאט. והנושא של פרסונלי ובלתי פרסונלי הוא פחד שהתורה תהפוך עם המחשב לסוג של מכניקה, סוג של מתמטיקה, סוג של דבר שהוא לא מותאם לאדם בתוך אדם, אלא הופך אותו לרובוט. רובוטיקה.
ככה הוא אמר.
כן, כן, כן. זה המפחד. אם זה המילים שלו, המילים שלו זה סיברנטיקה ורובוט. וזה תורה שהיא חייבת להיות אישית, פרסונלית.
זה המשנה
שאני שומעת. אז אם... לכן אמרתי לך, באמת בשיעורים אנחנו הרגשנו את זה שהיה מסר מיוחד שהוא היה יכול להיות פרטי לכל אחד ואחד ואחד הנוכחים. רוב האנשים ש... הרבה באו לשיעורים של מניטו, יש בודדים שלא חזרו. שומעים פעם אחת והם מבינים שזה לא בשבילם.
יש סוג מיוחד של אנשים שאתה יכול לאפיין שלא מתאים?
הוא היה הרבה פעמים יורד על החרדים. אז חרדים מדי פעם היו באים כדי לשמוע. שמעתי על מניטו, אני רוצה לשמוע. הם באו, אני אפילו הבאתי כמה אנשים, והם לא חוזרים. מכיוון שהוא היה באמת יורד. התורה היא חייבת לא להיות תורה של עם, לא של קט, לא של אנשים שלא משרתים, לא אנשים שחושבים על האגו הפרטי ולא מסכנים את עצמם ללכת לצבא.
מה הוא דיבר על הצבא?
כן. פעם אחת אני שאלתי אותו שאלה, אחרי שהיו הסכמי אוסלו, ושאלתי אותו, האם אם יש איום, כן, כן, וואי, זה, לא, זה, זה, זה נושא די מוכר, הוא היה אומר ש... יש שלושה דברים, המקום, ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. ויש חשיבות, קודם כל העם הכי חשוב, אחר כך התורה ובסוף הארץ, זה מהדרגה הכי נמוכה. זאת אומרת, כשיש ברירה וחייבים לבחור אחד מהם, תמיד מצילים את האדם ולא את הספר תורה. או, ומעדיפים להציל את התורה ואפילו ללכת מארץ ישראל. כמה שהם...
איך זה קשור לאוסלו?
אז אני שאלתי אותו שאלה. הכוונה שלי הייתה לחדד את השאלה במקרה שיש באמת ספק מה צריכים לעשות.
ואתה קיבלת ממנו, אני רואה, עניין של להיות מאוד מדויק. זאת אומרת, משהו, אתה מפחד להגיד דברים שהוא לא אמר.
כן, ממש. אתה מרגיש את זה.
כן, כן, חשוב לך מאוד. זאת אומרת, קיבלת את זה ממנו של החשיבות לדייק. זה ממש מעניין. מה היו הקשיים? אולי זה נסיים את זה בתור שאלה אחרונה. מה היו הקשיים בתור תלמיד של מניטו? איזה קשיים חווית? מה היה קשה בתוך החוויה הזאת של להיות תלמיד שלו?
אה... אני רוצה להגיד שום דבר, אבל יש, התורה שלו הייתה תורה כללית אוניברסלית. זה אומר שאני גם צריך להיות אדם וגם צריך להיות יהודי, לפעמים זה סותר. אני גם צריך להיות אדם שעובד, וזה חשוב, וזה תורה עם דרך ארץ. לא דרך ארץ גרמניה, הוא היה אומר.
כן, כן, נכון.
של אלו שבגרמניה אמרו שצריך לעשות דרך ארץ, אבל לא דרך ארץ גרמניה. וכלומר, לעבוד וללמוד תורה. זה לא מסתדר. לפעמים, או הרבה פעמים, צריך להחליט, או זה או זה. ואז לפעמים יש קונפליקטים. אבל זה כל הגדלות שלו. הגדלות שלו היה לבקש דבר... להיות כללי ו... גם להיות טוב לכל דבר. הכי טוב בכל תחום.
הכי טוב בכל תחום.
הכי טוב שאני יכול בכל תחום, בתחום האישי, עם אשתי, עם הילדים, בתחום המקצועי. לא לזייף. לפעמים הוא, כשהיו כל מיני בעלי מקצועות שלא עבדו טוב, הוא היה... אומר, זה לא עבודה טובה.
מה למשל, אתה זוכר משהו
כזה? כן, פעם הוא דיבר על הרופא שלו, על רופא אחד שהוא לא, הוא היה קצת שטחי, או...
כאילו, היה לו חשוב שאם אתה במקצוע, תעשה את זה עד הסוף. נגיד, אתה רופא...
הכי טוב.
אתה רופא משפחה. אתה הרגשת את הדבר הזה גם, כאילו שהוא נכנך להיות הכי טוב כרופא משפחה, אתה לא היית תלמיד ישיבה, נכון? היית רופא, למד, זה לא סתר.
אף פעם לא הייתי תלמיד ישיבה.
אבל אתה מבחינתך היה חשוב לך להיות במקצוע שלך טוב, וזה היה חלק מהתורה של מניטור, כאילו, לא כדע.
חד משמעי.
וואו.
חד משמעי, וכשאני על הכביש, חד משמעי, צריך קודם כל לתת זכות קדימה לאחרים. זה, לפעמים זה... עולה לי ביוקר, כולם לא צוחקים עליי, אבל כן, בתחום של אדם למקום, דין אמת לאמיתו. בן אדם לעצמו, מנפנים משורת הדין, להקפיד על עצמי, יותר. על האחרים, לוותר. אבל לא לוותר על...
כן, לא
לוותר. לא לוותר על השטחים, זה הוא אף פעם לא אמר. או לוותר על ה... לא יודע מה, ש...
לא לוותר על עקרונות, אבל כן...
לוותר בזמן שיש תחרות עם שכן, או עם חבר, או עם מישהו על הכביש, או בעבודה, או אמיצים בעבודה, לוותר.
קסים.
וככה אני חושב החיים שלו גם כאן.
כן.
בן אדם לעצמו להקפיד, בן אדם לחברו לוותר, ובן אדם למקום דין אמת לאמיתו. השלישייה תמיד היה חוזרת אצלו בכל מיני הקשרים.
כן, תודה רבה. טוב, תודה רבה מישל.
תודה לך.